אנחנו נעסוק היום בנושא של שירת הים, כאשר ידוע לכולם בוודאי שזה לא השירה היחידה בתורה. יש עוד שירה בתורה והיא שירת הבאר. ועוד שירת האזינו. מי שיודע, זה דבר שאלה קשה קצת, לא כולם יכולים את זה לדעת, אולי מי שבעל קריאה יודע. מי שיודע הבדל בצורת הכתיבה של שירת האזינו ושירת הים? כן. טוב, מה שעקיבא אומר תשובה, מה ניסוח בלשון חז"ל? התשובה שלך נכונה, קודם כל, כן, התשובה נכונה. אריח על גבי אריח ואריח על גבי לבנה. כלומר, מנהג הבנאים שבונים, שהם בונים לבנה בשכיבה, עוד לבנה בשכיבה, והלבנה השלישית שעליהם היא מונחת חצי על זה וחצי על זה. זה מנהג הבנאים. וככה כתובה שירת הים. כלומר, אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח. זאת אומרת שהשורה הבאה, כל שורה היא, יש רווח ביניהם, והשורה תמיד העליונה כתובה על הרווח שבין השניים. לעומת זאת שירת האזינו, טור אחד מימין, טור אחד משמאל, זה נקרא אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה. מה השוני בצורת הכתיבה? למה שירת הים כתובה בצורה כזאת ושירת האזינו כתובה בצורה כזאת? ועוד השאלה היא, נתבונן מה היה האירועים לפני שירת הים או לפני קריאת ים סוף. נאמר שהמצרים רדפו על בני ישראל ורדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרעה ופרשה וחילו על פי החירות לפני בעל צפון ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל השם ויאמרו אל משה, המבליין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו, הוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו עליך מצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. שאלה נשאלת, איך בנשימה אחת כתוב ויצעקו בני ישראל השם, ויצעקו לשון תפילה, לשון תפילה, ואחר כך כתוב כי תראו לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. מה זאת עשית לנו, יוצאנו ממצרים? כופרים בטובתו של משה ובטובתו של מקום. יכול להיות בנשימה אחת שני הדברים האלה? אומרים חז"ל שהיו דלת כיתות על הים, נחלקו ישראל דלת כיתות. היו כאלה שאמרו אנחנו מיואשים, אין מצב שאנחנו נשרוד, פרעה הקריב והנה מצרים נוסע אחריהם בלשון יחיד, נוסע בלשון יחיד, אומר רש"י בלב אחד כאיש אחד. זה מזכיר את מה שכתוב בפרשת יתרו, ויחד ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. למה רש"י פה אומר בלב אחד כאיש אחד, ושם רש"י אומר כאיש אחד בלב אחד? ידוע מה שמפרשים, ש היהודים באמת ליבם כולם לשמיים, רק לפעמים היצר הרע גורם, אבל בזמן מתן תורה אמר הקדוש ברוך הוא, הגיעה חניה כזאת שהיא בלי תרעומת ובלי מחלוקת, אין מחלוקות בעם ישראל, פעם אחת בהיסטוריה הגיעה שתתן להם את תורתי. אז בני ישראל מצד הסגולה, מצד סגולת ישראל, מצד הכוח הפנימי של עם ישראל, הם מאוחדים, ולכן הם כאיש אחד בלב אחד, הם כאיש אחד באמת, וגם בלב אחד הפעם, בגלל המטרה של קבלת התורה. המצרים בעצם מפולגים ביניהם, זה בכו וזה בכו. אבל מה מאחד אותם? המטרה. הראיה שגם מדיין ומואב לפעמים עשו שלום כדי לקלל את ישראל ולהזמין את בלעם לקלל. אז עשו שלום ביניהם, למרות שהיו צוררים זה לזה. כך המצרים, למען המטרה המשותפת של לרדוף אחרי בני ישראל, הם כרגע, בגלל שהם כרגע בלב אחד, הם נהיו כאיש אחד. כלומר, הם בעצם לא כאיש אחד. בגלל שהם בלב אחד, הם נעשו כאיש אחד. זה אצל המצרים. על כל פנים, מה יוצא מזה? שיש סכנה קיומית, סכנה קיומית לעם ישראל, ונאי מצרים נושא אחריהם. מה עושה יהודי שהוא בצרה? ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל השם. אלה שהם בדרגה גבוהה, יצאו ממצרים, כולם יודעים שיצאו ממצרים, כמה אחוזים ממי שהיו מצרים יצאו בכלל? כמה אחוזים? מישהו יודע? 20%. כמו שאמרו, והחמושים עלו בני ישראל למצרים, אומר רש"י פירוש אחד לשם המדרש, והחמושים אחד מחמישית. כך אומר רש"י בפירוש אחד. והחמושים עלו בני ישראל ממצרים, שזה בעצם רק אחד מחמישית עלו ממצרים. היתר לא זכו לצאת, מתו במכת החושך. מתו במכת החושך, רק אחד מחמישית. חמושים, אחד מחמישה יצאו. בארבעה חלקים מתו בשלושת ימי האפלה. אז היו רק 20%, אבל גם ערב רב עלה איתם. אלה שהתפללו היו צדיקים. חלק כתוב ויצעקו בני ישראל, כל מקום שכתוב בני ישראל זה הצדיקים. אבל היו כאלה באמת שהיו מיואשים, אמרו נקפוץ לים, אין מה לעשות, אנחנו מיואשים, נטבע בים. אז יש בני ישראל שמתפעלים ויש המיואשים, אחר כך יש, אמרו כאלה, מה המצרים ירדפו אחרינו, נעשה איתם שלום, שלום עכשיו עם המצרים. אנחנו נגיד למצרים, תשמעו, אנחנו מצטערים, זה היה טעות לצאת ממצרים, משה רבנו בלבל אותנו, התבלבלנו, זה היה טעות. כבר אמרנו למשה במצרים, כי טוב לנו עבוד במצרים ממותנו במדבר, אמרנו כבר למשה במצרים לא לצאת. חדל ממנו ונעבדה את מצרים, העבד טוב לו בעבדותו, העבד נוח לו בעבדותו, מזונו על אדוניו, עובד קשה, וכבר מתרגל, סוף סוף התרגלו לזה 210 שנה של העבודה במצרים, אז איך אומרים, אפילו להחליף את הבגדים, צריך לצוות אותם ושאלה אישה משכנתה מגרד ביתה שמלות. ככה היו להם בגדי עבדים, אז הם היו עבדים, עבדים הם שפופים, אז הם אמרו, אנחנו נעשה שלום עם המצרים, ועוד צועקים על משה בטרוניה. אז זה קאט שלישית. קאט שלישית אומרת, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. ויש קאט אחת שאומרת, נעשה מלחמה עם המצרים, נלחם כנגדם. איזה מצבים הם בלתי אפשריים? בלתי אפשריים לשוב למצרים ולעבוד את מצרים, כי כבר ציווה הקדוש ברוך הוא, אמר לאברהם, ברית בין הבתרים, אמר להם, עבדום 400 שנה, וכן יצאו בחוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה, עם ישראל, מטרתו להיות בארץ ישראל, ולכן יעקב משביע את בניו, יוסף משביע את בניו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, עם ישראל אין מקומו במצרים, מקומו בארץ ישראל. לכן המצב הזה הוא בלתי אפשרי, כי יש לזה כבר נבואה. גם כן בלתי אפשרי לעשות מלחמה עם המצרים, הם אמרה וצבא 600, צבא כל כך גדול, ועם שלישים על כולו, רכבו ופרשיו, אי אפשר לעשות איתם מלחמה. אלה שיראים, מצב של ייאוש, זה המצב הטבעי, מצב הטבעי. אבל המצב האל טבעי הוא להתפלל לשם שיעשה נס. כאן כתוב, ויאמר משה אל העם, אל תיראו. יש בני ישראל ויש העם. וידוע שרואים המפרשים הרבה מקומות, יש הבדל בין העם לבין בני ישראל. בני ישראל הצדיקים, העם זה הפשוטים. אז אלה שהיו זקוקים, שהיו מיואשים, שכתוב ויראו מאוד, אז ובכן היו ארבע כיתות על הים, נסכם אותם. אלה שהיו יראים והיו מתייאשים מהמצב, אלה שהתפעלו לקדוש ברוך הוא והם בני ישראל, אלה שאמרו נעשה מלחמה עם המצרים, ואלו שאמרו נעשה עם המצרים שלום ונתמסר להם ונעבדה את מצרים. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, אל העם, כלל העם הוא מפחד, הוא במצב סתמי, יראים, התייצבו, ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ייתן את מצרים ונתיב אותם לראותם עד עולם, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. המלחמה כולה להשם זה נס. ועוד השם מחזק את ליבו של פרעה, השם מצווה את משה מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וייסעו, וייסעו. לאן ייסעו? לאן ייסעו? מה ייסעו? שני פסוקים יש שנראים כסותרים זה את זה. פסוק אחד אומר, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. פסוק אומר, בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. פסוק אחד אומר, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ושוב הסיום, מים להם חומה מימינם ומשמאלם. אז זה פלא, פסוק כ"ב כתוב, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. פסוק אחד אומר, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. איך זה יכול להיות? אמר הקדוש ברוך הוא, ציווה הקדוש ברוך הוא להיכנס לים. עכשיו מתחיל הוויכוח, מי ייכנס ראשון? אז המדרש אומר, זה אומר אני אכנס ראשון, זה אומר אני אכנס ראשון. בא שבט נחשון בן אמינדב, אמר נכנס למים, ואז נבקע הים. מסבירים המפרשים, זה אומר אני אכנס ראשון, זה אומר אני אכנס ראשון, אומר, נכנס? לא. משה אמר, התייצבו, דבר לבני ישראל וייסעו, כן, אבל ייכנס לים? נחשב בן אמינדב, הוא במצב של ויבואו בני ישראל בתוך הים, ביבשה. הוא נכנס בתוך הים. השם אמר לבני ישראל, דבר לבני ישראל וייסעו, זהו, מאמין בהשם. ויבואו בני ישראל בתוך הים, נכנסו בתוך הים, אז נהפך ליבשה. אחרי שכבר יש יבשה, אז השני, והשלישי, והרביעי, זה כבר לא חוכמה לעבור, כבר יבשה. אז בפסוק הבא, בני ישראל הלכו ביבשה, בתוך הים, בטח כבר נהפך ליבשה. אבל הכל בא מכוח מסירות נפש של יהודה, אם כן הנס לא יתרחש עד שיהיה מסירות נפש של בני ישראל. מצד אחד, התערותא דלעילא, השם יילחם לכם ואתם תחרישון, אבל מצד שני, הנס הזה יקרה רק כאשר בני ישראל יהיו במצב של מסירות נפש גמורה ואמונה גמורה בקדוש ברוך הוא, ובני ישראל הלכו בתוך הים ביבשה, ואז הים נבקע. מלך שאר השבטים ברור שהלכו בתוך, ביבשה בתוך הים. ועוד דבר, חוץ ממה שהים נבקע, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, ואז כולם האמינו בשם, וירא ישראל את היד אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם ויאמינו בשם ובמשה עבדו. פה באה שירת האמונה שהאמינו בקדוש ברוך הוא ומשה עבדו. שאומנם במצרים ראו את כל האותות ואת כל הניסים, אבל כאן ראו ממש את הנס הגדול וראו. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא עשה את הנס רק אחרי שבני ישראל הראו אמונה. ולמה צריך את הדבר הזה? כי אמרתי לכם בשלב הקודם שבני ישראל היו מפולגים, היו ארבע כיתות על הים. אז הם ראויים שיעשה להם נס? בא שר של ים לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, ואתה עושה להם ניסים? כלומר, גם בקרב בני ישראל היו עובדי עבודה זרה, כי במצרים כבר התרגלו לעבוד עבודה זרה. אז בא שר של ים ואמר לקדוש ברוך הוא, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. אז הם ראויים לנס? לכן כתוב בפסוק אחד, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. פסוק אחד אומר, פסוק הראשון, פסוק אחד אומר, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, חומה בלי וב. פסוק אחד אומר, המים להם חומה עם וב. אז למה כתוב חומה בלי וב, ולמה כתוב חומה עם וב? פעם אחת שכתוב חומה בלי וב, זה לשון חיימה. על כנגד מי החיימה? אתה רבי יעקב אומר חיימה על המצרים. אתה אומר חיימה על המצרים. אבל מדרש אומר, במים להם חומה מינה ומשמאלם, מובא במדרש, ולמד שמעת סמאל ואמר, ריבונו של עולם, לא עבדו עבודה זרה, ישראל במצרים, שאתה עושה להם ניסים, כי כתוב, משכו וקחו לכם. מה זה משכו וקחו לכם? משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן, לכן סבו לשחוט את אלוהי מצרים, משכו ידיכם מעבודה זרה. בא שר של ים ואומר, לא עבדו עבודה זרה, ישראל, שאתה עושה להם ניסים, והיה משמיע קולו לשר של ים להתמלא עליהם חיימה וביקש לטבעם. לכן כתוב חיימה חסר וב. אז השאלה, מה קרה לשר של ים, שעכשיו שר של ים מתעורר. מה קרה במצרים? במצרים לא נעשו להם ניסים? נעשו ניסים, ואיפה, למה הוא לא אמר על עובדי עבודה זרה? למה דווקא כאן בים אמר על עובדי עבודה זרה? מסביר המשך חוכמה במקום שמצרים כולם היו מאוחדים. שישראל מאוחדים, שכינה ביניהם. אבל פה היו ארבע כיתות על הים, מפולגים. אלה אומרים שלום עכשיו עם המצרים, אלה אומרים נטבע בים, אלה אומרים נעשה מלחמה, אלה אומרים נתפלל לקדוש ברוך הוא, ארבע כיתות לא מאוחדים ביניהם. כשאין אחדות בעם ישראל, שר של ים שולט ומקטרג. כיוון שהוא מקטרג, אז צריך את הנס, את הנס הגדול. אבל במצרים, אומר המשך חוכמה, היו כולם מאוחדים. שמו שמראה אומר את דורו של דוד, כולם צדיקים היו. על ידי שהיו בהם דילטורים, מלשינים, היו נופלים במלחמה. אבל דורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה, אבל היו מאוחדים ביניהם. כיוון שהיו מאוחדים ביניהם, אז אם כן, בית ראשון למה חרב? בגלל ג' עבירות. בית שני חרב בגלל שנאת חינם, אלמד ששנאת חינם שקול כנגד שלוש עבירות. ושאלו בגמרא, מה יותר חמור? אמרו, תנו אליכם בבירה שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. דיינו שכשעם ישראל מפולגים ומחולקים ביניהם, אז זה הדבר החמור ביותר. ולכן בים, לפני קריאת ים סוף, שהיו מפולגים ביניהם, שר של ים מקטרג עליהם ואומר, אתה עושה להם ניסים, אז הקדוש ברוך הוא בכל אופן אמר חילוק, אמר המצרים היו עבודי הזרה מרצון, וישראל עבדו עבודה זרה מאונס, ולכן באמת עשו תשובה. וישראל פירשו מעבודה זרה, שחטו העבודה הזרה של המצרים, ולכן יגלו בני ישראל בדם פסח ודם מילה. דם פסח זה משכו ידיכם מעבודה זרה, ושחטו את הצאן ואת הבקר לקדוש ברוך הוא, ודם מילה, אז שניהם מהווים ברית עם הקדוש ברוך הוא. תמידים הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל בתשובה ולכן הם זכו לנס. כזכו לנס הזה אמרו שירה. אז מהי מהותה של השירה הזאת? שירה הזאת היא בניין האמונה. כי באמת, כמו שאמרתי, הריח על גבי לבנה ולבנה על גבי הריח, כמו שבונים בתים, בונים אבן ואבן, ואחר כך בין שניהם, שמים על בין שניהם עוד אבן שלוקחת את המקום, כמו בניין. יש כאן בניין האמונה של עם ישראל. מדוע בניין האמונה? אומר המדרש רבה במקום, אמר, אז ישיר משה, הדאו דכתיב פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד שעמדו ישראל, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא, אלא ישראל. ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש ולא אמר שירה. הציל את אברהם מן המלאכים ולא אמר שירה. יצחק ירה מן המאכלת ולא אמר שירה. יעקב ניצל מהמלאך, נאבק במלאך ויצא צולע לריחו, לא אמר שירה. יעקב בא נפגש עם עשיו וישלח, לא אמר שירה. בני יעקב נלחמו עם אנשי שכם ולא אמרו שירה. כיוון שבאו ישראל הים ונקרא להם הים, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל, ואומר פיה פתחה בחוכמה, תורת חסד על לשונה, ואין אז אלא שמחה. כלומר, אמר הקדוש ברוך הוא, לאלו הייתי מצפה. לזה אני חיכיתי מבריאת העולם. מיום שבא הקדוש ברוך הוא, לזה חיכיתי לשירה הזאת. והשאלה היא, חס ושלום, חס ושלום, האם באמת אבות הקדושים, יש כאן ביקורת עליהם שהם לא אמרו שירה, חס ושלום? אז למה השירה מופיעה רק בספר שמות ואינה מופיעה בספר בראשית? ומה המטרה של השירה? מה העניין של השירה? האם שירה היא רק ספונטנית או יש לה מטרה? תשובה, נוכל להסביר על פי מדרש נוסף. על המילה אז ישיר משה דרשו חז"ל את הפסוק נכון כסאך מאז מעולם עתה. לכאורה יש כאן תקבולת. נכון כסאך מאז מעולם עתה. מעולם מקביל למאז. ונכון זה עובדה, או אחרת, נכון זה פועל. כסאו של השם מתכונן בעולם. מכון לשבטך פעלת השם. נכון כיסאך מאז. מתי מאז? מאז ישיר משה. אז ישיר משה מכונן את כיסאו של השם בעולם. הכיצד? אמר רבי ברכיה בשם רבי אבאו, אף על פי, זה ניגוד, מעולם עתה זה מבריאת העולם. אף על פי שמעולם עתה, לא נתיישב כיסאך, לא נודעת בעולמך, עד שאמרו בניך שירה. וכך נאמר, נכון כיסאך מאז. מבואר במדרש, שיש שלב של כיסא השם בעולם. ויש שלב קודם שאבות הם המרכבה. אבות היו מרכבה לשכינה. אברהם הולך בנסוע, הנגבה קורא בשם השם, יצחק קורא בשם השם, עד שאבי מלך בא אליו מגרר ואומרים ראו היינו כי היה השם ממך. כולם מפרסמים את שם השם, וגם יעקב זוכה שמיתתו תהיה שלמה, אבל עדיין הם היחידים. יחידים זה רק מרכבה לשכינה. כמה גלגלים יש למרכבה? 4 גלגלים. אברהם, יצחק, יעקב, אחר כך יוסף רואה את ישראל למצרים, אז זה מרכבה. אבל זה לא כיסא. כיסא השם בעולם זה מלכות השם בעולם. לכן השירה מסיימת במילים, השם ימלוך לעולם ועד. כלומר, בקיעת הים ומות המצרים נתגלה מלכות השם בעולם. מה זה מלכות? מלך שהוא דן, שהוא מזכה את הצדיקים ומעניש את הרשעים, והרשעים כולם ראו איך נהנשו. כמו שיש כמה דימויים בשירה, קקש, וחולמו קקש, ציילו כעופרת מים אדירים, ידמו כאבן, יש כמה דימויים, קש ועופרת ואבן, אומר המדרש, שצוללים במים, מה צולל הכי מהר? עופרת, אחר כך אבן, וקש צף על המים, כך היו המשעבדים את ישראל, וכל רד ראה את אויבו ואת משעבדו, אלה שיבדו אחרי הרבה, היו נטרפים כקש, עולים ויורדים, עולים ויורדים, לא אלה שהיו עוד, שיבדו פחות, כעופרת, אחרים, כאבן, כל אחד ואחד מידה כנגד מידה. וכשמלכות, כשהשם עושה דין ברשעים, מתגלית מלכותו בעולם. לכן אומר המדרש, נכון כיסאך מאז ישיר משה, שישראל אומרים שירה לפני הקדוש ברוך הוא, זה כינון מלכות השם בעולם. לכן אין כאן תלונה חס וחלילה או ביקורת למה האבות לא אמרו שירה, כי הם לא היו עם ישראל. כי הדין הוא שאין אומרים שירה, אין אומרים הלל, אלא על נס נעשה לכלל ישראל. ופה הנס הזה נעשה לעם ישראל כולו, ולכן כל ישראל אמרו שירה. אבל אם יחיד קורא לו נס, הוא יכול לעשות לו יום טוב, אבל עדיין זה לא נס של כלל ישראל. ופה כלל ישראל אמרו שירה, ובשירה הזאת ישראל הם הדרגה יותר גדולה מן המלאכים. כמו שאומר המדרש, אז ישיר משה, אומר המדרש, קידמו שרים אחר נוגנים. קידמו שרים אלו ישראל שעמדו עליה, המדרש רבה בפרשה. קידמו שרים אלו ישראל, אחר נוגנים אלו המלאכים. ולמה? שהמלאכים ביקשו לומר שירה תחילה. מה הקדוש ברוך הוא? לא. מי יקלסך תחילה? אמר להם, בנה יקלסו אותי תחילה. לכן כשמלאכים ביקשו לומר שירה, מה הקדוש ברוך הוא? עד השיר משה ובני ישראל. קידמו שרים, אחר כך הנוגנים. וכל זה למה? כי ישראל הם כיסא השם בעולם. ישראל מפרסמים את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כלומר, על ידי עם ישראל, בעצם מלכות השם מתגלית בעולם. לכן השם היה מצפה. מה היה מצפה? שבעצם כל מטרת הבריאה, מי שנברא העולם ועד עתה, כל מטרת הבריאה הייתה לפרסם שמו של השם בעולם. לכן השם ברא את עולמו. לפרסם את שמו, לזכות את בריאותיו. אז לכן, כדי לזכות את הבריאות בכינון מלכות השם בעולם, זה מתגלה רק על ידי עם ישראל. שישראל הם אומרים, השם ימלוך לעולם ועד. אז זה נכון כיסאך מאז. ישראל מכוננים את כיסא השם בעולם. וגם יש פסוק בנביאים, שירושלים היא נקראת כיסא השם בעולם. ירושלים היא כיסא השם. כי כינון מלכות השם בירושלים, ובית המקדש, זה נקרא כיסא השם. זה אז כיסא השם מתגלה בעולם. יוצא מזה שבעצם בשירת היד אנחנו לומדים את העניין של הכרת טובה לקדוש ברוך הוא ולומר שירה. אז מהשירת הים לומדים שני דברים. שישראל אמרו שירה, יש כאן ביטוי של הכרת טובה לקדוש ברוך הוא, ולכן זה הבניין האמוני של עם ישראל. בניין האמוני של עם ישראל הוא על ידי שירת הים, כמו שאמר וימינו בשם ראשי עבדו. לכן זה צורה של בניין. אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח. מה עם שירת האזינו? שירת האזינו כתוב, הייתה השירה הזאת לעד. שירת האזינו היא עדות על כל ההיסטוריה של עם ישראל. בעדות צריכים לעמוד, צריכים לעמוד, ועמדו שני אנשים, עדות היא בעמידה. שירת הים כתובה בשני, שירת האזינו כתובה בשני תורים, כמו שני תורים עומדים, שני עדים, שעם ישראל מעיד, כמו שכותב הרמב"ן בסוף שירת האזינו, שאם היינו מוצאים איזשהו מגילה, שמישהו היה כותב שכל הקורות של עם ישראל נתקיימו, היינו מתפעלים מזה. אז אם זה כתוב בתורה, אין מה לדבר על אחת כמה וכמה, ששירת האזינו יש בה עבר, הווה ועתיד, ויש בה ימות המשיח, יש בה העולם הזה והעולם הבא, וכל מה שכתוב בשירת האזינו, הכל נתקיים בעם ישראל, בין הצד הטוב, בין הצד למוטב, כי ישראל חוטאים, אמרתי אחריהם, השליטה מנוס זכרם וכולי, עד שמגיע הסוף, אמרנו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, והכי ידעו חיפירת מתו עמו, עד הסוף של בוא המשיח. אז אם כן, לכן שירת, שירת האזינו כתובה כמו שני טורים של עדים, שהשירה ואתה, השירה הזאת לפניו, לעד, היא לא תשכח מפי זרו. האזינו זה עדות, אבל שירת האמונה אצלנו היא שירה של בניין, אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח. עכשיו, מה הכוח של השירה הווה אומר? כוח השירה מכונן את כיסא השם בעולם. אז מה אנחנו לומדים מכאן? שקורא נס, ניסים גדולים לעם ישראל, צריך להלל לקדוש ברוך הוא. לכן דוד המלך בתהילים חיבר את ההלל, ומופיעים בו פרקי ההלל בספר תהילים. אבל מי אמר את ההלל ראשון? האם דוד המלך אמר בספר תהילים את שירת ההלל, הוא הראשון שכתב וחיבר את ההלל, או דוד המלך כתב בספר תהילים את ההלל שבני ישראל נהגו להגיד כשנגאלו מהצרה שלהם, בדומה לשירת הים שאמרו את השירה כשנגאלו? והאם נלמד מזה הלכה להלל את הקדוש ברוך הוא על ניסים שנעשו לעם ישראל כולו? נחלקו תנאים בדבר. הלל זה מי אמרו? רב אליעזר אומר, משה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים, שכך כתוב בו בהלל, בצל ישראל למצרים, בית יעקב מעם לא עז, הייתה יהודה כותב משנותיו, הים רעב הינוס, הים רעב הינוס. אז מה זה הים רעב הינוס? קריאת ים סוף. אז אם הפסוק של בצל ישראל למצרים כולל את שירת הים, אמרו את זה ישראל על הים. ומה קרה? ואחר כך קבע את זה דוד בספרו. לפי זה יוצא שזה דאורייתא, שהלל זה דאורייתא, כי משה אמרו. הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו, את כל הניסים אתה עושה לא למעננו, אלא אתה עושה כדי להגדיל את שמו של השם, שיתכונן שמו של השם בעולם. ושיבה רוח הקודש ואומרת להם, למעני, למעני אעשה, באמת השם עושה את זה למען שמו. וכן אמרו, אתה מוצא 26 דורות משברא הקדוש ברוך הוא את העולם, עד שיצאו ישראל למצרים, ולא אמרו הלל, עד שיצאו משיבוד מצרים שהיה על תיתו לבנים, ואז הם אמרו את ההלל. כך אומר מדרש תהילים. שבני ישראל אמרו את ההלל במכת בכורות. יוצא לפי זה שהחיוב להודות להשם על הניסים זה דאורייתא, כי ישראל אמרו, כך אומר רב אליעזר. רב יהודה אומר, יהושע וישראל אמרו בשעה שעמדו עליהם על חקנן, ויש סיוע לזה מהפסוק, הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחור, היינו בקיעת הירדן בימי יהושע, ואז יהושע וישראל אמרו אותו. אז אם כן יוצא לכאורה לפי רבי יהודה, שהלל נוסד על ידי יהושע ולא על ידי משה רבינו. אז אם כן, השאלה מי אמר את זה תחילה? מי אמר תחילה את ההלל? האם אמר תחילה משה או אמר יהושע? או שאפשר לפרש את דברי רבי יהודה בצורה הבאה. נכון, הוא מודה לרבי אליעזר שמשה וישראל אמרו, אלא הוא אומר שאחר כך גם כן יהושע וישראל אמרו אותו בשעה שעמדו עליהם מלכי כנען. כלומר, שגם יהושע וישראל אמרו אותו. ככה אפשר לפרש שהוא לא בא לחלוק, אלא בא להוסיף, מחלוקת ראשונים בדבר, שגם יהושע וישראל אמרו אותו. רב אליעזר המודעי אומר, דבורה וברק אמרו בשעה שעמד עליהם סיסרא. רב אלעזר בן עזריה אומר, חזקיה וסיעתו אמרו בשעה שעמד עליהם סנחריב. רבי עקיבא אומר, חנניה מישאל ועזריה אמרו בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר. רבי יוסי הגלילי אומר, מרדכי ואסתר אמרו בשעה שעמד עליהם המן הרשע. חכמים אומרים, כלומר עד עכשיו נשנו שמות של תנאים בשם יחידים, דיינו רבי אליעזר, רבי יהודה, רבי אלעזר המודעי, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי. עכשיו בא חכמים. חכמים אומרים, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו, על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה, שלא תבוא עליהם, לשון סגי נהור, שלא תבוא להם לישראל. שאם חס ושלום תהיה צרה על ישראל, כשנגלים, אומרים אותו על גאולתם ועל בדות נפשם. אז אם כן, השאלה היא מי אמרו, ואפשר לפרש גם, שמתחיל במשה רבינו, ממשיך ביהושע בן נון, ממשיך בברק ודבורה, ואחר כך חזקיה, חנינה מישאל ועזריה, מרדכי ואסתר, והנביאים תקנו. לפי זה יוצא שקריאת הלל זה דאורייתא. קריאת הלל זה דאורייתא. אבל הרמב״ם בספר המצוות כותב ש... כלל ראשון כותב הרמב״ם בספר המצוות שאין ראוי למנות מצוות שהם דרבנן. כותב הרמב״ם אין ראוי למנות מצוות שהם דרבנן. כך כותב הרמב״ם בספר המצוות. והוא חולק על הבהג ותמה למה בהג מנה קריאת הלל בתור מצווה מהתורה. הלא קריאת הלל לא מצווה מהתורה, אז למה הרמב״ם מנה? ככה שואל הרמב״ם. אבל הבהג יש לו מקור מכאן שזה דאורייתא. יכול להיות שהרמב״ם אומר ככה, באותו הדור שאמרו שירה, זה דאורייתא. לכן כל התנאים, כל אחד מביא דוגמה של נס שקרה באותו הדור. באותו הדור זה דאורייתא. כי באותו דור שקרה להם נס זה דאורייתא. אבל לדורות, שאנחנו אומרים היום שירה בליל פסח, על הנס שקרה ביציאת מצרים, היום זה גם דאורייתא או שלא? כי פרשת שבוע שקראנו, ויאמרו לאמור מדברת על השירה של בני ישראל, אז היה דאורייתא, ואז הם אמרו הלל, אבל זה לא מלמד שגם היום לדורות דורות אחר כך זה יהיה דאורייתא. זה סברת הרמב״ם, לכן הרמב״ם חולק על הבהג ואומר, למה אתה מנית את הלל כמו מצווה מהתורה, הלא הלל זה רק מצווה מדרבנן. סברת הבהג, שעצם ההלל יש לו שורש דאורייתא. אבל למה הבהג חושב שגם היום זה מצווה דאורייתא? כי יש מדרש שאומר ככה לפסוק, ויאמרו לאמור. מה זה ויאמרו לאמור? בכל התורה כתוב, וידבר השם אל משה לאמור. לאמור זה לאמור תמיד לאחרים. אז תמיד כתוב, בדבר של משה לאמור, שמשה אומר לישראל, לאמור. אבל פה כל ישראל, אז זה שמשה הוא בני ישראל. מה זה ויאמרו לאמור? למי לאמור? אומר המדרש, לאמור לדורות הבאים. לדורות הבאים. אז אמרו המדרש ככה, מצינו מן התורה מן הנביאים הכתובים שצריך אדם ליתן שבח והודיה על מעשה הנס. כמו שלמען תספר באוזני בנך ובן בנך. ולמען ספר שמי בכל הארץ וכולי. אז מהפסוק הזה של ויאמרו לאמור יש מדרש שאומר מה זה ויאמרו לאמור? לאמור לדורות. לאמור לדורות. כלומר שישראל אומרים שירה לדורות. אז אם נגיד שלומדים מהמילה לאמור על העתיד, יוצא שיש מצווה לומר הלל לא רק בשעת הנס אלא בכל שלב ושלב. בכל שלב ושלב גם לדורות. באמת, אפשר להביא לזה ראיה מקריאת המגילה. שהגמרא שואלת במסכת מגילה, למה לא אומרים הלל? אז יש כמה תירוצים בגמרא. תירוץ אחד יש שבפורים, שקוראים מגילה, אז אין אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ. ככה יש דעה כזאת. אז למה כאן אמרו הלל, למה כאן אמרו שירה על נס שבחוץ לארץ? התשובה היא... שעד שלא נכנסו לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר בהם שירה. ושנכנסו לארץ, אומרים, הלל רק הנס שבארץ ישראל, ולא הנס שבחוץ לארץ, לכן על מרדכי ואסתר לא אמרו הלל. תירוץ שני, בגמרא, שעקת עבדי אחשוורוש ענן, השיעבוד של הגויים, עוד לא פג לגמרי. תירוץ שלישי בגמרא אומר, למה לא אומרים הלל בפורים? קריאתה זו הלילה. הקריאה היא ההלל. ולמה צריכים לומר הלל? באמת. כי כל הצלה של עם ישראל ממוות לחיים, קריאת ההלל היא מן התורה, כמו שהיה כאן ביציאת מצרים. שימי שיעבוד לחירות אומרים שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן, אז מילא ראוי לומר את ההלל. אבל יש שכתבו שאין הדברים הללו אמורים, אלא באותו זמן ממש, שקורה הנס, שבו המצווה מן התורה. אבל בכל שנה ושנה, זה לא עיקר מהתורה, אלא זה מדרבנן. אלא זה מדרבנן. ורק יש דעות כאלה שבאמת לדורות זה לא מצווה מדאורייתא, זה מצווה מדרבנן. ככה נוקט בעל השאילתות. אבל החתם סופר נוקט בצורה אחרת. החתם סופר אומר שמצווה מהתורה לומר שירה, אפילו לדורות, כמו שכתוב, ואמרו לאמור, לאמור לדורות. אבל מהי צורת השירה? איזה פסוקים נגיד בהלל? איזה ביטוי של הודיה נאמר? זה כבר קבעו חכמים איזה ביטוי לומר, איזה צורה. אז חכמים קבעו לומר את ההלל בצורה הזאת, הזאת. לכן, כל המדרשים, לסיכום העניין יאמר, כל המדרשים אשר ציינו, ובכללם הגמרא, שמצוות ההלל באמת היא נהגה מן התורה, כמו שכתוב, רב לזר אומר, משה וישראל אמרו אותו, ורב יהודה אומר, יהושע וישראל אמרו, וברק ודבורה אמרו, וכו' וכו'. כל זה בשעת הנס. אבל אומר הנציב, אבל לדורות אין לנו מקור. אבל משמע באחרונים שלומדים מהמדרש הזה ואמרו לאמור, שיש גם מצווה לדורות. אבל מה המצווה לומר לדורות? מצווה לדורות זה לומר הלל בצורה של הלל, לומר הלל בצורה של מקרא מגילה, כמו שכתוב, קריאתה זו הלילה, לומר הלל בצורה של שירת הים, באיזה דרך להודות לקדוש ברוך הוא, אולי בהדלקת נרות חנוכה, אז כל דור ודור תקנו חכמים את הביטוי והציור הנכון. אז זה מדרבנן. לכן יוצא שכל הימים שאומרים בהם את ההלל, יש בהם גרעין דאורייתא, יש בהם עניין דאורייתא. גם חנוכה וגם פורים, גם יום העצמאות וגם גם יום ירושלים, יש שם עניין דאורייתא, כי זה יום שנעשה נס לישראל. אבל באיזה ביטוי נעשה את ההלל? האם הביטוי שנאמר הלל? האם הביטוי שנאמר שירת הים? האם הביטוי שנקרא מגילה? זה כבר חכמים שבכל דור ודור קבעו. אבל כשלא קבעו, נשאר העניין שעיקרו של ההלל הוא עניין דאורייתא, להודות לקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא ולומר שאינך כפוי טובה. זה העניין של ויאמרו לאמור. וככה כתוב במדרש, במדרש אמר הקדוש ברוך הוא, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו, אמר הקדוש ברוך הוא, כשאני תמצא לישראל צרות ואציל אותם, אותה שעה יאמרו לי שירה, שנאמר וענתה השירה הזאת. כלומר זה מכונן, איך שהסברנו, זה מכונן בעצם את כיסא השם בעולם. אני רוצה לסיים במדרש מפליא מאוד, שלפי ההסבר שלנו התבהר המדרש. בזמן סנחריב, כאשר מחנה אשור חנה על ירושלים, יש מדרש כזה, רב שקה היה ישראל מומר, והוא אמיר את דתו וערק במחנה סנחריב, הוא דיבר איתם יהודית, אז הוא אמר לרב שקה, אותו היום היה ערב פסח, אמר לרב שקה, חזור בך, לך מאחוריך, כי השם עושה להם ניסים. בלילה באמת, יצא מלאך השם, ויקם מחנה אשור, והנה כולם גרים מתים. מאחד ידע רב שקה, שהשם עושה להם ניסים, יש מדרש שאומר, שרב שקה שמע אותם קוראים את ההלל, כי כששוחטים את הפסח, בשלוש כיתות, כל הזמן אומרים את ההלל בשחיטת הפסח. אז הוא שמע את שחיטת הפסח, שהשם עושה להם ניסים. שתקיעת ההלל, אומר, שמעתי אני, חזור בך, השם עושה להם ניסים. מאיפה רב שקי ידע שהשם עושה להם ניסים? תשובה, הפסוק אומר, כל רינה וישועה בעולי צדיקים, ימין השם עושה חיים. ימין השם רואה מה? ימין השם עושה חיים. הפסוק הזה מוקשה. היה צריך להיות כתוב, הסדר ככה, כל רינה, ימין השם עושה חיים, אחר כך כל רינה וישועה בעולי צדיקים. קודם, ימין השם עושה חיל, קודם יש התשועה, אחר כך כל רינה בולה צדיקים. הסוג אומר סדר הפוך, כל רינה וישועה בולה צדיקים, אחר כך ימין השם עושה חיל, איך זה יכול להיות? הסביר המהר"ל שישראל מרננים בישועת השם וכל רינה וישועה בולה צדיקים, זה בעצמו מביא שהקדוש ברוך הוא עושה עוד ניסים ימין השם עושה חיל. כלומר יש כאן סיבה ותוצאה. אנחנו חושבים שהסיבה היא ימין השם עושה חיל, והתוצאה היא כל רינה וישועה בעולי צדיקים. והמהר"ל הפוך, כל רינה וישועה בעולי צדיקים על הניסים שהשם עשה מקודם, וזה גורם לפמליה של מעלה עוד לעשות חיל, מבחינת התערותא דלתתא, מעורר שוב התערותא דלעילא. ישראל מודים לשם על טובו, איך שהסברנו, הם מכוננים את כיסאו של השם בעולם, אז זה מביא עוד ניסים. אז רב שקש שמע שאומרים את ההלל, אז הוא הבין מזה, אה, אומרים את ההלל, אוי ואבוי, סנחריב אתה בצרות, השם יעשה להם ניסים בזה הלילה, וסנחריב לא שמע לו, הלילה מלאך השם יקרא מחנה השוב, ולכולם גרים מתים. אז זכינו השם שנלמד משירת הים, להודות הקדוש ברוך הוא על כל חסדיו עמנו, ואין אומרים הלל רק על ניסים שנעשה לעם ישראל כולו, ודורנו שזכינו לשחרור ירושלים, וארץ ישראל כולה מלחמת ששת הימים, אוי שמאמר שירה, הקדוש ברוך הוא ויאמרו לאמור, ואז יתקיים לנו הפסוק, יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם, שבת שלום.